ערב טוב. ספר שמות, ספר שמות נקרא ככותרת התיאור שלנו בראש העמוד על ידי הרמב"ן רבי משה בן נחמן בשם ספר הגלות והגאולה. זה אולי השם התוכני, באמת הממצה, המסכם, את הספר בכלל מתחילתו ועד סופו. והרמב"ן שקרא לספר בראשית, ובשבוע שעבר שסיכמנו את הספר, אגב יעקב אבינו לא מת ופרשת ויחי, הזכרנו את החלק הזה ברמב"ן, הרמב"ן שקרא לספר בראשית ספר היצירה, יש הסבר על המעבר הזה מספר היצירה לספר הגלות והגאולה, וההסבר הזה מופיע לפנינו במקור אחד. נקרא את חלקו, כי אני רוצה בשיעור הפעם להתמקד בגנות ובשבח, בגלות ובגאולה, אולי בעצם בשאלה מהי בדיוק הגנות שהיא הגלות של ספר שמות. מגיע לזה. אבל נראה קודם כל ברשותכם את תחילת, את פתיחת הרמב"ן לספר שמות מקור אחד. השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר. לרמב"ן אגב יש שאלה אחת שאליה הוא מתייחס בשורה במילה הבאה. ספר היצירה הוא שם מאוד מתאים לפרשיות בראשית ונוח אולי. אבל משם ואילך זה כבר לא יצירת העולם, זה כבר העם. היצירה הכללית של הבריאה, של העולם, של האנושות, היא באמת 2000 השנים הראשונות שרוכזו בשתי הפרשיות הראשונות של התורה. לכן הוא ממשיך, ובמקרי האבות כולם שהם בעניין יצירה לזרעם. אם מעמיקים בדברי הרמב"ן, הרמב"ן אומר, ספר היצירה לא נגמר אחרי שבני האדם נוצרו, אלא אחרי שניתנה ליצירה הזאת משמעות. ספר היצירה לא הסתיים כאשר יש 1,000 שנות חיים מאדם הראשון ועד ההמשך, ואז בא המבול ואז בא דור הפלגה, ויש סיפור על עמים ומפלגים עמים וממלכות. יופי, זה טכני, זו תשתית, זה מבנה. ספר היצירה יגיע לסיומו כאשר נגיע לתכלית היצירה, לשלימות היצירה, לתפקיד היצירה. כך ראינו בשבוע שעבר שהמושג חיים בתורה אין פירושו רק חיים שאני לא מת, אלא החיים האלה שיש להם את המשמעות, שנותנים את התוכן למילה הזאת של חיים. לכן, מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז להודיע כל העתיד לבוא להם. ואחרי שהשלים היצירה, אומר הרמב"ן, התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. ספר בראשית כבר היה רמז, עוד מעט נראה, שממנו מתחיל ספר הבא. ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש. הנגזר בפירוש, הוא אומר, בספר בראשית כבר נאמר לאברהם אבינו, שתהיה גלות, נכון? אנחנו זוכרים את ברית בין הבתרים וכו' וכו', ושם נאמר לאברהם שעוד יהיה גר זרעך בארץ לא להם, ותהיה גאולה אחר כך. והנה הגענו עכשיו אל הגלות הנרמז בספר הראשון ובגאולה ממנו, ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם. אף על פי שכבר נכתב זה, שמות יורדי מצרים, שיעקב יורד למצרים עם בניו, בעקבות כל הסיפור עם העגלות ועם יוסף במצרים וכו', כל זה כבר נכתב בספר בראשית. אין שום חידוש בנושא הזה בספר שמות, אבל למרות שזה כבר נכתב, חזרו על זה כאן, בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות, כי מאז הוא חל. וכיוון שירידתם של ישראל למצרים הוא ראשית הגלות, כי מאז הוחל, הגלות התחילה כשבני ישראל ירדו למצרים, לכן בספר הגלות והגאולה התחילו שוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, שמיד נחזור את זה במקור שתיים בפסוקים, רק נגמור את הרמב"ן. נו, שואל הרמב"ן, וכאן החידוש היפה שלו, כמו שאתה הסברת שספר היצירה לא נגמר בשתי הפרשיות הראשונות, מה תעשה בספר הגלות והגאולה? הרי מהגלות, אם הגלות היא מצרים, אז מהגלות יצאו מתי? כשיצאו ממצרים. בסדר, אז אחרי שיצאו ממצרים, הגיעו להר סיני, קיבלו את התורה, גמרנו. אבל אנחנו הרי יודעים שספר שמות לא מסתיים שם. אלא ספר שמות ממשיך ועוסק אחר כך במשכן ובהקמת המשכן. למה לא הכנסת את כל סיפור הקמת המשכן בכלל לספר ויקרא, לקורבנות? איך זה קשור לגלות ולגאולה? זה כבר לא קשור לירידה למצרים וליציאה. ועל זה אומר הרמב"ן יסוד גדול גדול. והנה הגלות איננו נשלם עד אלא כשהם יגיעו ליום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. משפט מאוד גדול. הגלות היא לא רק הגלות הטכנית למצרים. הגלות תסתיים לא כשנצא ממצרים, אלא כשמצרים תצא מאיתנו. הגלות תסתיים כשאנחנו נחזור אל המצב הראשוני שבו אנחנו צריכים להיות. נו, ואיפה זה מתבטא במשכן? וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים. למה? משני טעמים. א', כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר. הם גולים, הם בכלל לא בבית. פיזית. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, כאן הדבר השני שהופך אדם מגולה לאחד שמגיע אל הגאולה שלו. ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם, שהיה סוד אלוה עלי אוהליהם. יפה מאוד הרמב"ן הזה. הגאולה היא לא רק כאשר הם גמרו את המהלך שלהם במדבר, דבר שאגב לא יסתיים עד שיגיעו לארץ, בגלל העיכוב, אלא כשהם יגיעו גם אל ההגעה הרוחנית שהם צריכים לשוב אליה. ומה היא? היא ההגעה אל המשכן שהם שווים אל מעלת אבותם, ואז נחשבו גאולים. ולכן ישלם הספר הזה בהשלימו עניין המשכן ובהיות כבוד השם מלא אותו תמיד. סיום הספר, הפסוק האחרון, שאיך הענן מלא את המשכן ומשה לא יכול להיכנס מפני שהמשכן שהקים משה עם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יורד אליו, שכינה יורדת אליו והענן מלא אותו. ואיך יתחיל הספר הבא? ויקרא אל משה, מפני שמשה לא יכול לבוא אלו אל מועד, כי הענן מלא את המשכן, והוא מחכה לקדוש ברוך הוא שקורא לו מתוך המשכן. והגאולה היא שוב החיבור הזה של האדם עם אלוקיו, ההתוודאות הזאת שתבוא בשיאה בין שני הקרובים שם מעל הארון במשכן, ששם נבעד הקדוש ברוך הוא ואנחנו. יופי. הקושי היחיד שלי בדברי הרמב"ן הוא לא על הסיום. הרמב"ן חידש חידוש גדול וחשוב. הגאולה איננה רק הגאולה הטכנית של היציאה ממצרים, אפילו לא רק הגאולה של ההגעה לארץ. הגאולה היא הגאולה של האדם ששב אל עצמו. כמו האדם שגלה מגן עדן, וגאולתו תהיה כשהוא ישוב אל עצמיותו. מעולה. רק בעיה אחת יש. הרמב"ן אמר שבתחילת הספר חוזרים על היורדים למצרים. אני מבין את זה ברמה הטכנית. אבל אם כך, אני לא מבין למה חוזרים על הפרטים הבאים, בוא נקרא אותם ביחד במקור 2. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. כל זה אנחנו יודעים מספר בראשית. נכון? הרמב"ן אמר זה חזר כי צריך להתחיל מתחילת הגלות. רש"י אגב לא אמר את התירוץ הזה. רש"י, אם תראו במקור שלוש, אמר זה חזר על עצמו כדי לתאר את החיבה של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. אף על פי שמנען בחייהם בשמותן, חזר ומנען במיתתן להודיע חיבתם. אבל עכשיו בעשור, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. גם זה כבר נאמר בספר בראשית. נסתכל במקור 4. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו בכור יעקב ראובן. ושם לא סתם מופיעים השמות, אלא עם פירוט מאוד מאוד גדול. ובני יוסף אשר יולד לו במצרים נפש 2, כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה 70. ואחר כך בסוף פרשת ויגש, בלי קשר בכלל, כתוב שם, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, וייאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. התוספת שיש בספר שמות זה ותמלא הארץ אותם. ותמלא הארץ אותם אומר שכבר לא היה מקום בגושן, ואז התחילו לצאת החוצה. אבל השאלה שאמורה להטריד אותנו היא תיאור ההגעה למצרים הטכני. אני מבין אותו. הרמב"ן אומר חזרו רגע טכנית לספר שבני ישראל הגיעו למצרים, אבל לא בזה הסתפקה התורה. היא תיארה שהגיעו למצרים, היא תיארה את ההתעצמות במצרים, היא תיארה תקופה מאוד ארוכה שבכלל לא קשורה לגנות, שבכלל לא קשורה לעבודת הפרך, שבכלל לא קשורה לספר שמות של הגלות והגאולה. נכון, הגלות התחילה כשירדו למצרים. אוקיי, אז תזכיר שהם ירדו למצרים. אבל את כל הדבר שהתרחש, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, כדאי לדעת במספרים. 210 שנים נמצאים במצרים. 80 שנה מלידת משה ועד הגעתו למצרים. בין 80 שנה הוא עומד לפני פרעה. 80 שנה הם שנות שיעבוד. 130 שנה היו שנים יפות מאוד של סגסוג ורווחה. פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. למה כל זה נמצא בתחילת ספר שמות? ואז כתוב, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. והוא אומר, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אבל נדחק מלו, וכל הדברים הבאים. שם מתחיל באמת הגנות. אגב, מה פירוש הביטוי, והיה קומה לחדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף? אנחנו יודעים, חדש, חדש ממש. האם באמת זה מלך חדש לגמרי? הייתה הפיכה? או שנשתנה המלך והחליט עכשיו להתנקם? אבל מה זה אשר לא ידע את יוסף? מה באמת, הוא לא, כאן מלך שלא שמע שבהיסטוריה היה יוסף במצרים, זה מלך מצרי. רש"י אומר, אתם רואים את רש"י בסוף מקור שלוש, אשר לא ידע, רואים אותו? עשה עצמו כאילו לא ידע. נו. אני מקבל את הפירוש ודאי, אני מקבל, כבר ברור הפירוש. אבל אחרי שאנחנו מתחילים להכיר את הפרעה הזה, הרי אחרי משפט אחד מסתבר שעשה עצמו כאילו לא ידע, זה התכונה הכי מכובדת שלו. הרי המנוול, הוא שלח כל בני לא דיאורה. אז מה האסון שעשה עצמו כאילו לא ידע? ברור שהוא לא ידע את יוסף, ברור שהוא לא מתייחס ליוסף. מה זה חשוב הפרט הזה? ויקו מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. מה זה אומר? אבל אני חוזר לשאלה הבסיסית, אנחנו נחזור אליה שהוא לא ידע את יוסף הזה, אבל אני חוזר לשאלה הבסיסית, היא השאלה החשובה. למה ראתה התורה לנכון לפתוח את ספר שמות בתיאור הירידה של כולם וההגעה למצרים? אגב, עם שינוי אחד. אתם שמים לב לפסוק א' במקור 2, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב, איש וביתו באו. איך כתוב בויגש? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים יעקב ובניו, הור יעקב ראובן ושמות בני ראובן ושמעון ושמות בני שמעון. הביטוי איש וביתו לא מופיע. פעם דיברנו על כיוון אחד שחזל הולכים בו, שהאיש וביתו בא לבטא את המשפחה ששמרה עליהם בגלות. וזה רעיון חשוב. היום ננסה להגיע אולי לעוד נדבך. אני כדי לענות לשאלה הזאת וכדי להבין את המבנה של ספר שמות, רוצה לעגן את עצמי בהלכה. כי שם הדברים ברורים. ההגדה של פסח שאנחנו אומרים בליל הסדר, גם היא בעצם בנויה כמו שספר שמות צריך להיות בנוי. גנות, נכון? ואחר כך שבח. עסקנו פעמים הרבה ככה לקראת פסח והגדה של פסח, ואנחנו אחרי חנוכה, אני חושב שכבר אפשר להתחיל להריח את פסח. ואני רוצה להזכיר לא את ההגדה, אלא להזכיר את המושג של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, שהוא כנראה בסיסי מאוד להגדה. הנה דברי הרמב״ם החשובים הראשונים שעוסקים בכלל במצווה של ההגדה של פסח במקור 5. הרמב״ם אומר, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. בליל הסדר. אז יש מצווה לספר בניסים ובנפלאות שנעשו. הרמב״ם מביא את המקור שלו. זכור את היום הזה, והגדת לבינך, וכל המרבה או המעריך בדברים שאירעו ושהיו, הרי זה משובח. אנחנו יודעים שכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. ישנה שאלה יסודית, שנגענו בפעם, אני רוצה רגע להגדיר אותה, היא שאלה הלכתית מאוד מאוד חשובה, וברשותכם שתי דקות בהגדרה הזאת, כי זה יפתח לנו פתח לכל ההמשך. הרמב״ם מתאר עכשיו מצוות עשה לספר ביציאת מצרים בליל הסדר שבתאריך העברי שלו הוא ליל תדבר וניסן, נכון? יופי, לא חשוב לי עכשיו מה המקור למצווה. אנחנו יודעים, וזאת שאלת הראשונה, שאלת השאלות שיש לכל מי שעוסק בנושא מצוות סיפור יציאת מצרים. אנחנו יודעים שבכל יום ובכל לילה חלה עלינו חובת בחירת יציאת מצרים. אם עסקנו פעם בסיפור יציאת מצרים, הזכרנו את השאלה, זו שאלה ראשונית. והשאלה המתבקשת היא, מה החידוש, מה המיוחד, מה שונה באופן מהותי במצוות סיפור יציאת מצרים של ליל תתווה וניסן, שלא מתקיים במצוות סיפור יציאת מצרים בתפילת ערבית הערב? הרי כבר רבי אלעזר בן עזריה, נכון? כולנו זוכרים שהיה כבן 70 שנה וזכה שתאמר יציאת מצרים בלילות רק אז, ודרשו למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. יופ. מה תכונות האופי המיוחדות של מצוות סיפור יציאת מצרים? הרי ליל תתוו בניסן גם הוא לילה בלוח השנה, ומצוות בחירת יציאת מצרים חלה גם בו. אז אל תגידו לי סיפור יציאת מצרים הוא יותר ארוך. זה לא מסביר מהותית מה יש בסיפור יציאת מצרים שצריך להיות בו, ואלמלא הוא יהיה, זו הנקודה החשובה, לא קיימת את מצוות הגדה של פסח. כלומר, אם אני אגיע לליל הסדר, נכון? ואני אומר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם אמת ואמונה, כל זאת וקיים עלינו, כמו שאני אומר בתפילת ערבית, ואני אומר את זה בכוונה גדולה. יצאתי ידי חובת הגדה של פסח? לא. למה? מה הנקודות המהותיות שצריכות להיות בסיפור יציאת מצרים? את השאלה הזאת שואלים רבים, ואני אשתמש בהגדרות, בשלוש הגדרות קצרות מאוד מאוד של הרב מבריסק, זכר צדיק לברכה. הגאון מבריסק הגדיר שלוש תכונות אופי, שלוש נקודות אופייניות מהותיות שבלעדיהן אין הגדה של פסח, אין סיפור יציאת מצרים. הוא לא מופיע לפנינו במקורות, אני אומר אותו על זה. נקודה ראשונה, אומר הגאון מבריסק, בסיפור יציאת מצרים חייבת להופיע שאלה ותשובה. אין שאלה, אין הגדה של פסח. מה נשתנה? איך פוסקת ההלכה? אם אדם מסכן עושה סדר לבד, 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 הוא חייב לשאול את עצמו ולענות. לא שאל את עצמו, שנה הבאה תיקון. זה לא סיפור יציאת מצרים, זה זיכרון יציאת מצרים. אבל לא קיימת מצוות הגדה של פסח. שאלה ותשובה. נתון נוסף, שלישי בסדר, לשני אני אגיע עוד מעט, כי הוא העיקר אצלנו עכשיו. בליל הסדר אתה חייב לומר בפה שלושה דברים שאנחנו מזכירים בהגדה של פסח. כל שלא אמר שלושה דברים, אלו לא יצא ידי חובתו. פסח, מצה ומרור. כי בלילה הזה כתוב, אמרתם זבח פסח. יש עוד פסוקים. בתחילת ערבית אני לא הזכרתי לא פסח, לא מצה ולא מרור. נכון? ויצאתי ידי חובה. טוב מאוד. נקודה אמצעית ועיקרית, אומר הרב מבריסק, בליל הסדר המבנה חייב להיות מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אם לא התחלת בגנות וסיימת בשבח, לא קיימת מצוות סיפור יציאת מצרים. אגב, ההיגיון הנפשי שנמצא מאחורי הדברים האלה הוא מאוד פשוט. בליל הסדר אני מחויב לא רק לזכור שיצאתי ממצרים, ועל זה דיברנו, אלא איך כתוב שם? בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא חטא משעבוד מצרים. בליל הסדר אני יוצא ממצרים עכשיו. אם אני יוצא ממצרים בליל הסדר, אז בוא ניכנס רק רגע לליל תתווה וניסן במצרים לפני 3,400 שנה. אני חותם לך שאם אתה היית שם באמת עכשיו בהרגשה שלך, וכולם הולכים וקופצים, אתה שואל מה? מה קרה? מה נשתנה? מה הלך? מה פתאום? אתה היית שואל שאלות. בלי שאלות אין סיפור יציאת מצרים. ואני חותם לך שאתה היית מתחיל בגנות, אוהו, ובעזרת השם תסיים בשבח. אני מבטיח לך שאתה אמרת פסח, מצה ומרור, כי אתה היית שם כשלקחו את כולם ונתנו להם מצה, ושאלת איפה הלחם? אמרו מצה. שאלת מה? ואמרת מצה. ומרור אוהו אמרת. ופסח אמרת. לכן סיפור יציאת מצרים בלי שלושת הדברים האלו, שאלה ותשובה, גנות ושבח, פסח, מצה ומרור, אומר שאתה באופן אקדמי מדבר על יציאת מצרים. מצוין, זה טוב כל השנה כולה. זה לא טוב בליל הסדר. יפה. איך מתחילים בגנות ומסיימים בשבח? למשל, שאלה ותשובה, יש לנו את מה נשתנה הלילה הזה, זה כתוב. אבל אם ילד רוצה לשאול שאלות אחרות, מצוין. אם במקום מה נשתנה הלילה הזה, לילד יש המון שאלות אחרות. יצאנו ידי חובת שאלה ותשובה? כן. כן? אין בעיה, שאל, העיקר שתשאל שאלות, ואנחנו נענה לך תשובות. לכאורה, כך היה צריך להיות בנושא של גנות ושבח. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ספר על הגנות. מה היה שם? אומר הרמב״ם בהמשך מקור חמש בהלכה דלת, מה זה גנות ומה זה שבח? וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו, שלא בדיוק קשור ליציאת מצרים, שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ולפניו, לא ברית בין הבתרים, לא אברהם, לא מצרים, לא יצחק, תרח, כופרים וטועים אחר ההבל ורודפים אחר עבודת אלילים. ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מהאומות וקרבנו לייחודו. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, נכון? יופי. וכן, אומר הרמב״ם, עוד פרט, בלי זה צריך את שניהם. מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעו במצרים, וכל הרעה שגמלנו, ומסיים בניסים ובנפלאות שנעשו לנו בחירותנו. כאן אני הייתי מסיים. אומר הרמב״ם, והוא, איך למשל אני אומר מתחילה עובדי עבודה זרה, הרמב״ם לא אומר לי מה אני אגיד. יש נוסח האגדה שם כתוב. ספר שהיינו בזמן תרח, כופרים וטועים אחר האבל. אין פסוקים שאתה חייב להגיד עכשיו. איך אומרים עבדים היינו לפרעה ישיר? עבדים היינו, עבדים, כן, אבל איך אומרים את זה? והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. כל הצא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, זה הגנות והשבח. כי זה מתחיל בארמי עובד אבי וירד מצרימה ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה וכו', ונגמר ויוציאנו השם אלוקנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובאותות ובמופתים ויביאנו אל הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש וכך הלאה. והוא שידוש מהארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח. כלומר, אומר הרמב״ם, את הגנות והשבח של עבדים היינו אתה חייב להלביש על הפרשה של ארמי עובד אבי. טוב, אני עוד שנייה אגיע לארמי עובד אבי ושם נתחיל לחזור לספר שמות. אבל לפני שאני אגיע לארמי עובד אבי, אני רוצה שנשים לב להבדל. איזה שתי גנויות ושבח יש? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו וקרבנו, והשנייה, עבדים היינו לפרעו ויוציאנו. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, מי השם? אבותינו. נכון, זו הייתה אווירה. מה צריך לעשות כדי לתקן את זה שאבותינו היו עובדי עבודה זרה? לא לעבוד עבודה זרה. איך עושים את זה? קרבנו המקום לעבודתו. יופי. עבדים היינו לפרעו במצרים. זה מדבר על משהו אנחנו עשינו, או על זה שפרעו שיאבד אותנו? אנחנו סך הכל היינו פסיביים, נכון? עבדים. הוא שיאבד אותנו. ואז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו. לכאורה זה לא אותו דבר. עבדים היינו לפרעו, זה לא אנחנו עשינו את זה. הוא קם מלך חדש של מצרים אשר לא ידע את יוסף, הוא היה מנובל, והוא התחיל לשעבד אותנו. זה אנחנו. התחילה עובדי עבודה זרה, היו אבותינו, הם לא הכירו את הקדוש ברוך הוא, הם לא הכירו את האמת, הם הלכו אחרי ההבל וכו' 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 וכו'. ועכשיו אנחנו צריכים לתקן את זה. במצרים זה כאילו תיאור היסטורי. הרודן שיעבד אותנו, והקדוש ברוך הוא עשה לנו נס ויצאנו מהרודן. זה לא משהו שאני צריך ללמוד ממנו משהו. צריך להבין את זה. מאיזו פרשה לומדים את זה? מארמי עובד אבי. דיברנו על הפרשה הזאת המון. הפעם אני רוצה לגעת בפרשה הזאת רק בפסוק הראשון. רואים את מקור 6. מקור 6 מכניס אותנו קצת קצת לאווירה של פסח. תאולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, יופי. פסוק ראשון, עכשיו דורשים את זה. איך דורשים? לוקחים כל קטע בפסוק, הם מפרקים אותו לגורמים. נכון? שנאמר, ארמי עובד אבי. לפי ההגדה פירושו, לבן הארמי ביקש לעקור את הכל, ביקש לאבד את אבי. וירד אבי מצרימה, ויגור שם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב. אומר הרמב״ם, עכשיו תתחילו לדרוש, אז בואו נתחיל. ואני שואל את השאלה הפשוטה הבאה. הפסוק הבא אחר כך הוא מופיע בסוף. אתם רואים בסוף מקור 6, באותיות הגדולות שוב? ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. זה עבדים היינו. ויראו אותנו ויענונו ויתנו עלינו. הפסוק הראשון הוא גנות? בוא נראה. וירד מצרימה, מי ירד מצרימה? יעקב. למה? כי הוא רצה לרדת מצרימה? אנוס על פי הדיבור. מה הוא יכול לעשות? ברית בין הבתרים, יוסף, כל מה שהוא רצה לעשות בחיים זה רק לא לרדת למצרימה. הוא ביקש להישב בשלווה, זוכרים? הוא חזר, הוא עשה הכל, כבר היה רעב, חרפת רעב. כשיש רעב בארץ חייבים לרדת. אסור לך להישב. די, מה הוא יכול לעשות? וירד מצרימה זה גנות שלנו? אנוס על פי הדיבור. ויגור שם, ויגור שם, איפה במצרים? הביטוי הוא לגור, גירות. מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, בהגדה להגיד. לא סתם אומרים, תראה לך, הוא גר שם. הוא הרגיש שם גר. גנות? פנון. לא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם, שנאמר ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר בעבדיך בה, כי כבד הרעב בארץ נעם, ואתה ישבו נעבדיך בארץ גושן, כי שם יש מראה, נכון? אבל באנו פה רק בתור גירים, לא להשתקע. יפה. במתי מאה, אומרת ההגדה, זה לא רק בא להגיד סתם שהיו שם 70 נפש, כמו שנאמר ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואתה שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב. מגיעים 70 נפש למצרים, כל כך הרבה סיכויים יש שיתבוללו. כל כך הרבה סיכויים יש שהם יפלו שם. 70 נפשות בתוך המעצמה האדירה הזאת. אבל מה הם עשו? ויהי שם לגוי. הלאה, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מצוינים, it's not excellent. מצוינים, ציינו את עצמם, לא שינו את שמותיהם, את לבושם, סגרו את הגטו בגושן, היה מחסום ביום שישי ככה לפני, הכל היה מסודר. ידעו מי פה כן, מי פה לא, איך, מה, היו להם בדיחות רק שלהם, לכל יהודי היה בית כנסת שהוא נכנס ואחד שהוא אף פעם לא ייכנס, היה מסודר. היו ישראל מצוינים שם. ואיזה גוי, מצד אחד מתי מעט והם מציינים את עצמם, ומצד שני גדול, עצום. כמו שנאמר, ובני ישראל, מכירים את הפסוק? פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. אני עוד רגע אגיע לברב, אני כבר שואל. אומר הרמב״ם חייב להתחיל בגנות ולסיים בשבח. והוא שידרוש מהרמי עובד אבי עד סוף הפרשה. אני לא מבין. אם אני הייתי צריך להתחיל בגנות, הייתי מתחיל מהפסוק השני. ויראו אותנו ויענונו, זה עבדים היינו לפרעה. פה עבדים היינו לפרעה? רבותיי, כשכתוב היה גורשם במתי מעט ויהי שם לגוי, הפרעה שהיינו עבדים שלו עוד לא נולד, עוד לא חשב להיוולד. פה מדובר על הימים היפים שעם ישראל חי בשלווה במצרים, ולא שינה את שמו ואת לבושו. חי בגושן ושמר על התיה. צדיקים. מה זה מתחיל בגנות? אתה רוצה להתחיל בגנות? תתחיל מביירה ומעבדים היינו. אני פשוט לא מבין. כתוב כשאומרים מגנות ונסיים בשבח, אז מתחיל מזה שאבותינו תרח ולפניו היו עובדי עבודה זרה. מצוין, אז איך מתחילים? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. מתי? תרח ולפניו. זה מדויק. ואותו דבר הוא אומר, מתחילים עבדים היינו, ואז הוא אומר, את איזה פרשה תגידו? לא משאיר לנו את זה לבחירה חופשית הרמב״ם. תגיד מהרמי עובד אבי, אבל הרמב״ם, הרמי עובד אבי זה לא גנות. זה לא עבדים היינו לפרעו, זה לא לפרעו הזה. לא עבדים היינו. היינו במצרים ושמרנו על עצמנו והיינו מצוינים שם והיו לנו שם קהילות מסגשגות ורווחה והכל. גדול עצום, ורם זה כבר מילת קישור. והיא שם לגוי גדול, עצום, ורם. כמו שנאמר, רבבה כצמח השדה נצטיך, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכון הוא שערך צימח, התבגר, ואת עירום ועריה. ויבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, ואתה כבר נכנס עם האווירה לוויראו אותנו. אבל לפני כן זה לא היה כך. ואת עירום ועריה, אומרים חז"ל, וזה הפשט, זה פסוק ביחזקאל. היה צפוף כבר בגושן, ולאט לאט היהודים פורסים את הגטו, ועוברים אל המדינה כולה, עד שבסוף יבוא פרעו ויגיד, אין עם בני ישראל רע ועצום ממנו, וכשהם יוצאים החוצה, אז גם לאט לאט, ואת עירום ועריה. עירום מן המצוות, עריה מן החובות, ואט לאט הגטו קצת פחות חזק, פחות גדלים ליד סבא, כל אחד מסתובב במקום אחר. ומדובר פה בהמונים, פרו וישרצו, התורה לא זורקת חלילה סופרלטיבי, פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותה. הוריי ורבותיי, זה לא עבדים היינו לפרו, כך שאלנו. זה לא הפרו שעליו היינו עבדים, זה בכלל לא הפרו שמסופר עליו בהגדה של פסח. זה בכלל לא הפרו של כל הבני אילוב. טעות היסטורית. אין כאן שום טעות. את הטעות ההיסטורית אנחנו עושים כל פעם מחדש, ועליה בא לדבר הגדה של פסח. מתחיל בגנות זה לא מתי התחלנו להשתעבד לפרעו. זאת הטעות ההיסטורית. מתחיל בגנות רוחנית זה מתי התחלנו לעבוד עבודה זרה. זה מתחיל בגנות פיזית פירושו מתי אנחנו גרמנו לזה שעוד 130 שנה יקום פרעו חדש שישעבד אותנו. מתי? שנהיינו שם לגוי גדול, עצום ורב. כשהקמנו את השטיבל הגדול בגושן, והיינו מצוינים שם, וסיפרנו שאנחנו באים רק לגור בארץ מצרים ולא להשתעקע, אבל או, איך השתקענו. היה מצוין. איך היה שם בארץ מצרים? פשוט אנחנו מתאים את עצמנו היסטורית, לא לגבי מצרים, לגבי כל ההיסטוריה. עבדים היינו לפרעו, ממש. עבדים היינו, עבדים ושרים בפרעו ובאמצע הלילה, והוא קם וכל הילדים שרים עליו וכמה הוא רע. למה אנחנו עושים את זה? 130 שנה במצרים היה תענוג. 130 שנה במצרים היה סגסוג מתוך 130 שנה האלה, אינני יודע כמה, אבל בערך 100 שנה יוסף כבר לא היה. הרי יוסף מת בין 110 שנים. זה לא יוסף מת בלילה ובבוקר קם פרעה. והיה לנו מאוד נחמד. והיינו מצוינים שם. גם במובן של אקסלנט. פשוט היה מצוין. תמיד היו מן הסתם כאלה שאמרו, נו, אולי בכל זאת נחזור. ואמרו להם שזה לא שייך, שלוש השבועות, עוד לא היו שלוש השבועות, משהו אחר. איך אתם מדברים? זה לא רציני. פה מסוימים. כזה שטיבלך תוכל להקים שם בעמק ישראל. איפה אתה עושה את זה? תתבייש לחשוב על זה בכלל. אתם זוכרים את הפסוק האחרון במקור 4? וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. זה מילים כל כך ארץ ישראליות, ויאחזו בה. אחוזה, נחלה, ואיך נראית לכם המילה וישב? לא מזכירה את וישב יעקב בארץ מגורי אביו וארץ כנען, ביקש יעקב לישב בשלווה? ובכלל, מה עושה שם הפסוק הזה בפרשת ויגש? ובכן, תזכורת, כל פרק ממזיים בפרשת ויגש מתאר את גאון הכלכלה והמוסר האדיר יוסף. איך הוא לוקח מעצמה שנפלה למטה ומחזיק אותה כלכלית. ובשנה הראשונה הוא אומר לאנשים כך, ובשנה השנייה באים וכבר נגמר כל התבועות, זוכרים, ואין זרע, ואז הוא אומר תנו לי כל אחד חומש, ומלאימים אדמות. איך הוא עושה טרנספר בתוך מצרים ומעביר אנשים מערים לערים, זוכרים? והוא אומר לאנשים, אני לא אקנה אתכם, אני אקנה רק את אדמתכם. וכל מצרים מול אמת, וכל מצרי עובר ממקום למקום, ובכל זאת הוא עושה ככה שאדמת הכהנים לא קנה. ואז פתאום בא פסוק שאומר שהכל נכון לגבי בני אדם רגילים, אבל יש בני אדם מיוחדים. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. כולם יודעים אגב שארץ מצרים וארץ גושן זה באותו מקום, אבל זה להזכיר לנו, הם ישבו בארץ מצרים, אבל זה היה מקום אחר לגמרי, זה היה בארץ גושן, ובכלל זה היה בשטיבל, זה היה מקום אחר. ולעומת כל אלה שסתם ככה פתאום מלאימים אדמות, הם נאחזו, פרו, רבו, שרצו, עצמו מאוד מאוד. 100 שנה. יש הסבר טוב יותר איך פתאום יקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף? מישהו צריך עוד הסבר למה פתאום בהמשך יקום מלך חדש? המלך החדש שקם על מצרים בפשטות, כך אומרים כל הפרשנים, אבן עזרא מיד אומר ויקום, לא נאמר רק עם מה במלכים, הוא אומר ויעמוד מלך, וימלוך מלך, לא נאמר רק עם מה, כשנאמר רק עם מה על, ויקום מלך חדש על, זאת הפיכה. תמיד, ויקום על, ויארגל, ויקום הוא על. לקום על זה להתקומם. ויקום מלך חדש במצרים, והמלך החדש בא ואומר, נמאס לי מהשלטון הזה, והגיע הזמן שהמצרים יתחילו לטפל בעצמם. נו, אז מי יהיו הראשונים שיצטרכו לשלם את המחיר? לא אלה שממשיכים את יוסף? אבל אנחנו עשינו את ההפיכה שהצילה אתכם, או זה רק סיבה להרוג אתכם עוד יותר עכשיו בהפיכה החדשה. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, שם מתחילה הגנות. מוריי ורבותיי, בא הרמב״ם ואומר, הגדה של פסח בנויה משאלה ותשובה, שאל מה שאתה רוצה ותיתן תשובה לעניין. אבל אם אתה תתחיל את הגנות, מי ביראו אותנו ויענונו, לא קיימת מצוות סיפור יציאת מצרים, כי לא הבנת את המסקנה מיציאת מצרים. המסקנה מהעבדות והיציאה במצרים היא לא שפרעה שיאבד אותנו, אלא שאנחנו נהננו שם 130 שנה לפני שהוא שיאבד. את הדברים הקשים והפשוטים האלה אומר הכלי יקר המופלא במקום 7 לפנינו. קראנו את הכלי יקר הזה פעם בהקשר אחר, חייבים ללמוד אותו מחדש. זה הכלי יקר שהרבה הרבה פעמים אנחנו מזכירים אותו, הכלי יקר בפריים לונשיץ, זכר צדיק לברכה, שחי קצת קצת אחרי המהר"ל מפראג, גם במקבילו, אנחנו נמצאים בתקופה קדומה, והוא חי בפראג. נמצא בפראג בימיה היפים. הוא נמצא בפראג ומכיר ימים כאלה ואחרים של פראג, קבור ליד המהר"ל מפראג, באותו בית קברות בפראג, מאוד מאוד קרוב לבית הכנסת שנקרא אלטנוי שול, שבעצם שמו הוא אלטנאי, כי זה זמני, אוטוטו אנחנו חוזרים לירושלים, אוטוטו זה 2000 שיוצא ככה בערך, זה די ארוך. וכאן כותב הכלי יקר כך, וישב ישראל בארץ גושן. קשה לקרוא, אבל זה הכלי יקר. הם נאורי עולם. כל פסוק זה באשמת בני ישראל הוא מדבר. שומעים? כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרחה. מה זה קשור בכלל לגזרה בספר היצירה? בברית בין הבתרים גזרנו כי גר יהיה זרחה. אני גזרתי כי תושב יהיה זרחה? אני גזרתי שתשבו שם, שתאחזו שם, שתפרו ותרבו, זה גם הגזרה שלי? והם הביקשו להיות תושבים. זה כבר לא ברית בין הבתרים. וזה עוד לא פרעו המשעבד. זה 100 שנים באמצע, חשובות מאוד. שמישהו פעם השכיח מאיתנו אותם, ואנחנו מתחילים את ההיסטוריה לפי שלבים, משלב אחר לגמרי. זאת הגדה של פסח. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרעך, והם הביקשו, תראו את המילים, להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גרות. הביטוי ביקשו, אומר הכלי יקר, הוא כמו שדרשו אצל יעקב, הישב יעקב, ביקש יעקב להישב בשלווה. אבל זה היה בארץ מגורי אביו, זה מה שהוא ביקש. ובסוף, אחרי כל פרשת ויחי, אחרי קיברו אותי אל אבותיי, אל תשכחו לקחת אותי מפה. ונסתני ממצרים וקברתני בקבורתם. איך הזכרנו בשם רבנו בחיי בשבוע שעבר בפירוש המופלא שלו, רבנו בחיי, תלמיד הרמב"ן, איך עונה שם יוסף, הזכרנו את זה. יוסף עונה ליעקב, כשיעקב מבקש ממנו, אל נא תקברני וקברתני בקבורתם, עונה לו יוסף ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך, אומר רבנו בחיי, ויאמר, לא אני אעשה מה שאתה מבקש. ויאמר, אבא, לפני שאני אמות, גם אני אעשה כדבריך, גם אני אבקש, אל תקברו אותי במצרים, קחו אותי מפה. ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך, מבטיח לך. זה יהיה המסר האחרון שלי, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. לא אתה אבא של המלך, אני המלך, המשנה למלך. עם כל המחויבות והלויאליות שלי למצרים, אני אגיד לא פה. הפסוק ממשיך הכלי יקר בשורה השלישית מיד, הפסוק מאשימם על ישיבה זו. הוא אחוזה בארץ לא להם, ולא כך אמרו אל פרעה לגור בארץ בנו. מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע שמה, אלא לגור כמדייר בי דיירה. כמדייר בי דיירה זה תרמילאי. או, זו הגדרה. זה אחד שבא עם תרמיל, נושא מסע והולך. ועכשיו, קשה להגיד את זה, אבל זה כתוב. חזרו מדבריהם. אתם יודעים למה נשארו במצרים? כי חזרנו בנו מדברינו, כי רצינו להישאר שם, פרעו שיאבד את עם ישראל במצרים, כי עם ישראל רצה להיות במצרים. זאת מהפכה קצת בהיסטוריה שהתרגלנו אליה מהגן. הגענו למצרים בגלל גר יהיה זרעך, כי היה רעב בארץ, כי לא יכולנו אחרת. אנוס על פי הדיבור. נשארנו במצרים, כי ביקשנו להישאר שם. זהו. וכל כך נשתקעו שם, עד שלא רצו לצאת ממצרים. אבל היו איתותים ואיתותים ואיתותים ואיתותים, 80 שנות איתותים ועוד קצת. אנחנו מדברים פה ואנחנו יודעים שאנחנו מדברים ברגע הזה על, 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 על ציבור שלם, שאנחנו לא יודעים מה קורה איתו ברגעים אלו במקום אחד בעולם. ומוטרדים מזה כל דקה. וכל כך נשתקעו שם עד שלא רצו לצאת ממצרים עד. תראו הסבר ליציאת מצרים של הכלי יקר בפראג. אדם מדבר מהמקום שהוא חי בו. עד שהוא צרח הקדוש ברוך הוא להוציאם משם ביד חזקה. יד חזקה על מי? לפי הכלי יקר? לא על פרו. על עם ישראל. להבדיל אלף אלפי הבדלות. פרעה זה בעיה קטנה שלנו. איתו נסתדר כבר. את פרעה לא בעיה לשכנע. שני חרטומים מארגנים. אבל איך לשכנע יהודי? עד שהוא צריך הקדוש ברוך הוא להוציאה משם ביד חזקה. ואותם שלא רצו לצאת משם, זה מדרש שהכלי יקר מביא, הוא מדרש מחריד. מתו בשלושת ימי הפעילה, חזל שואלים, חושך, למה הביא עליהם? שמה יש מכת חושך? עונים חזל, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא. נדרש אחד הקשים שיש. לא הביא עליהם חושך, אלא מפני שלא רצה הקדוש ברוך הוא שיראו מצרים את ישראל מקברים את מיתיהם. ולבני ישראל היה אור במושבותם, אנחנו קוראים את זה תמיד בלשון חיובי. אומר המדרש, ולהם היה אור כדי שיהיו מקברים את מיתיהם 3 ימים ושלושה לילות. מדרש רבה. את מי? את אותם שלא רצו לתת. איפה מתחילה הגנות? היא לא מתחילה בפסוק ח' בויקו מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. היא מתחילה באובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. אתם זוכרים את ההבדל בין פסוק א' בשמות לפסוק הראשון בויגש? איך כתוב בשמות? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב, איש וביתו באו. איך היה כתוב בפרשת ויגש מקור 4, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן. מה לא כתוב? איש וביתו. דיברנו פעם בשיעור ארוך 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 על הנושא של המשפחה. נפלא, אבל אולי יש פה עוד משהו. ההבדל בין הפסוק בשמות לפסוק בויגש, והפסוק בויגש מתאר את זה בהווה. נכון? עכשיו הם באים. והפסוק בשמות מתאר את העבר. קשה להגיד את זה. אולי, אולי, אולי. בספר שמות מתאר את התורה כשהם באו, הסתבר שהם באו איש וביתו. עם הבית. כשתיארנו את זה בהווה, תוך כדי אמרנו יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן, ופירטנו שמות. אם מפרטים כל כך הרבה שמות, אומרים הנה הנה אלה השמות, ועוד מעט יהיה מסדר סיום, ובורחים מפה בעזרת השם. אבל כשבאים לסכם את זה, אומרים מסתברת ואקטיבית, איש וביתו באו. הם באו ופה הפך להיות הבית שלהם. ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. הפתיחה הזאת היא פתיחת ספר הגלות והגאולה. אין הבדל בין מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו לעבדים היינו. זה מה שלעניות דעתי עמד מאחורי דברי הרמב״ם. מה הדמיון אומר הרמב״ם? מתחילה עובדי עבודה זרה זה אני, עבדים היינו זה פרעו. אומר הרמב״ם, לא נכון. הוא שידרוש מהרמי עובד אבי, ואז תדע שעבדים היינו זה אתה. ואז תדע מה צריך לתקן. כמו שצריך לתקן את מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ככה צריך לתקן את עבדים האלה. אם תשאלו למה שני הדברים האלה הם הגנות והשבח? כי בעצם יציאת מצרים עוסקת בשני הדברים האלה.
כל ספר שמות, ובעיקר פרשת שמות, עוסקת בזה. באיך משתחררים מהעבודה הזרה ומתקרבים אל המקום, ובאיך משתחררים מהרצון שלנו לגלות, ומגיעים לארץ ישראל בלי חס וחלילה יד חזקה. איך כל פרשת שמות עוסקת בזה? הנה לפנינו. בא משה לקדוש ברוך הוא ואומר לו במקור 10, ריבונו של עולם, הנה אני בא אל בני ישראל. והנה אני אומר להם שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותם. הם ישאלו אותי שאלה. ויאמר משה לאלוקים, פרק ג' בפרשתנו, מקור 10 מצד ימין, למטה למטה. ויאמר משה לאלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי עליהם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. ויאמר עוד אלוקים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, השם, יוד קי וב קי. אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, שלחני עליכם. זה, מה זה? יוד קי וב קי. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. שואל השפת אמת שאלה גדולה. מה סתם בא עכשיו משה רבינו ואומר, ריבונו של עולם, אם כבר יצא לנו לדבר ופגשת אותי בסנה, יש לי המון זמן שאלות קצת על שם השם, אולי אפשר לשאול עכשיו כמה שאלות על שמות השם, יש לי עוד כמה שאלות באמונה, אפשר לעשות קצת סמינריון. אומר השפת אמת, לא יכול להיות. משה רבינו שואל כאן שאלה שקשורה לעצם ההוצאה ממצרים, אז מה קשור, מה שמו להוצאה ממצרים? מקור 12, שפת אמת אדיר. ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם? ודאי, עיקר שאלתו היה בדבר הנוגע לעיקר הגאולה. זה לא סתם שאלה פתאום. כי שמו יתברך של הקדוש ברוך הוא על שם גילוי מלכותו. דברנו על זה הרבה פעמים, מה זה שם? כשאני אומר שם למישהו, זה אני יודע איך אני יכול לגלות אותו, להתגלות אליו, להכיר אותו. אם אינני מכיר אותך, אינני יודע את שמך. אני יודע את תוארך. זה הבדל גדול. אם אינני יודע את שמך, אז אני קורא לך על שם משהו חיצוני לך. אני קורא לך על שם השוני בינך לבין זה לידך. אני קורא לך על שם המיקום שלך, על שם הגובה שלך, על פי האורך שלך, על פי נמיכותך או כל מיני דברים. לפי הקרבה שאני נמצא. שום דבר מהדברים האלה לא שמך. לא היכרותי אותך. אם אני יודע את שמך, אני מכיר אותך. כי שמו יתברך הוא על שם גילוי מלכותו. ומתי מלכותו מתגלה? כשהוא מלך. אבל בעת הגלות נסתר כבוד שמו. והגאולה היא להיות זה. הגאולה, זוכרים את הגאולה של הרמב"ן, שהגאולה זה המשכן, שהגאולה לא נגמרת ביציאה. הגאולה היא להיות זה נודע ונתברר שכבוד שמו משגיח על הכל. הגלות היא לא לדעת שהקדוש ברוך הוא משגיח. ריבונו של עולם, אומר משה רבינו, כשאני אבוא אל העם במצרים והם יאמינו, כי הרי כתוב בהמשך, למרות שמשה רבינו אמר והם לא יאמינו לי, כתוב התגובה הראשונה של העם מיד שהוא נגרע אליהם. הם שמעו כי פקד השם את עמו לתת להם לחם, אז מה הם אומרים? ויאמן העם, ויקדו וישתחוו. יש בהם אמונה, אבל כנראה משהו אחד חסר באמונה הזאת. הם ישאלו אותי, משה רבינו, מה שמו? איך אפשר לראות אותו באסתר הזה? איך אפשר לראות אותו בצרות האלה? איך קוראים לו? מה שמו? מהו גילוי מלכותו? איפה הוא? מה אומר עליהם? ושהגלות רק אסתר וקליפה מבחוץ, את זה אני צריך להגיד להם. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, מהי שבת? שמה דקוד שבריחו. זה זוהר נפלא. אתם זוכרים מתי האדם נולד? האדם נולד ביום השישי, ערב שבת. ומה התפקיד של האדם אז? לקרוא שמות. הוא קורא שמות לכל הדברים. נכון? הוא קורא שמות לכל הבריאה. לא היה חסר כלום. היה אריה והיה נמר והייתה חתול. והיה צמח והיה דומים. אבל כל מה שהיה, כל מה שהיה הוא רק דבר אחד. האריה היה לא נמר. והנמר היה לא גדי. והאדם נתן שם לכל אחד. שבת, אומר הזוהר, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. זה דבר מדהים. כי כשאני רואה את מה שעשה הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אז איך אני מתאר את הקדוש ברוך הוא? בתור בורא שמיים וארץ. וביום השני הוא בורא הרקיע. אבל בשבת הוא לא ברא כלום. אז מה הוא? הוא. שבת שמה דקות שבריך. רזה בשבת, איהי שבת. להתאחדת כולה ורזה באחד. בשבת הוא לא התיאור הזה, ולא התיאור הזה, ולא התיאור הזה, ולא התיאור הזה, וגם אפילו לא כל התיאורים ביחד. שמה דקות שבריך. כי בחינת שבת הוא זה העלייה של כל דבר לשורשו, להתדבק בחיות השם יתברך. בשבת כל דבר חוזר אל החיות שלו. וזהו שאמר שישאלו מה שמו. פירוש, מה שמו אתה בגלות? איך ימצאו הערה מכבוד שמו גם אתה, הכל חושך? איך תהיה הערה באלף מכבוד שמו? והתשובה, אהיה שלחני עליכם. פירוש, מה שעל ידי הגלות יתברר כבודו יותר אחר כך, בתוספת ויתרון האור מן החושך, שידעו מצרים כי השם הוא האלוקים, זה שמי לעולם. מי שזוכר יודע שרשי אומר שם, זה שמי לעולם כתוב בליבם. זה שמי לאילם. זה שמי, שדווקא מתוך ההיעלם אני אתגלה. דווקא מתוך החושך, ומתוך יתרון החושך כביכול, ומתוך ההיעדר, מתוך זה ידעו מצרים כי אני השם. נתגלגלנו לכאן ונתגלגלנו לכאן, ואנחנו השתקענו במצרים, וכל המציאות נכנסה לאיזושהי גלות, ששם השם הולך ומתחלל בה, הולך ומתרחק. ומתוך הריחוק הכי גדול הזה אנחנו צריכים לגלות את שמו. ועל ידי הגלות התברר ידיעה זו גם במצרים. הוא ממשיך, איך שיוצאים ממצרים, מה נאמר מיד בשירת הים? השם איש מלחמה, השם שמו. כי עכשיו ראו את השם שמו. י' כ' ו' כ' שמו. יפה. כשחושבים לעומק, כל הדברים הם דבר אחד. יחזקאל הנביא מתאר את הגלות. מהי גלות? מהי גלות? מתאר יחזקאל הנביא את כל הגלות בשתי מילים. גלות היא חילול שם השם. גם גלות של מצוינים שם היא חילול שם השם. כי גילוי שם השם זה כשהוא מתגלה על עם ישראל שקורא לכל העולם ומקים את ביתי בית תפילה לכל העמים. לכן מקור שמונה אומר יחזקאל הנביא, אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוהים, לא למענכם, זה ההקדמה לחזון העצמות היבשות. איך אני מקרב עצם אל עצמו ומעלה אתכם אל אדמתכם? לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי, תראו את הפסוק, הוא נורא, אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. בזה שבאתם לשם. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם. וידעו הגויים כי אני השם נאום השם אלוהים ויקדשי בכם לעיניהם. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. ורק אז, אחרי שאני אעשה את כל הגאולה הזאת,
ואטהר אתכם וכולי וכולי, וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוקים. מה לפני כן? שני מחולה. הוא לא מתגלה. הוא לא יכול להתגלות. זאת הגנות. דוד המלך, כשהוא צריך לרדת לחוץ לארץ, הוא אומר, כי גירשוני היום מהסתפח בנחלת השם לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. שואלים חז"ל שאלה נוראית, וכי מי אמר לו לדוד ללכת לעבוד אלוהים אחרים? אלא עונה הגמרא, מסכת כתובות, כל הדר בחוץ על הארץ כאילו עובד עבודה זרה. הפירוש, איזה מין דבר זה? זה לא במובן הפרטי חס וחלילה. זה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועבדים היינו. כשאתה שם, אתה לא נותן לשם השם להתגלות. אתה עוצר אותו. אין וקום בעולם. אם שם השם לא מתגלה בעולם, מלאכים אחרים תופסים את המקום. אתה אחראי על זה. הגמרא נבהלת ואומרת, כאילו עובד עבודה זרה סלקדה איתך. והיא מרגיעה, לא, 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 אל תגזים. אלא כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. זה כדי להרגיע את ה... זה לא מילים. המשמעות של זה היא עמוקה מאוד. אין לו, זה מה שאמרנו. אם נוצר וקום, אז אני לא מאשים אותך במי שנכנס לוקום. כאילו עובד עבודה זרה. אבל אני מאשים אותך במי שיצר את הוקום. כמי שאין לו אלוה. אותו הכלי יקר הנפלא שאמרנו מקודם, אומר בספר שמות, מה זה המלך החדש אשר לא ידע את יוסף? זוכרים ששאלנו, לא הבנו מה רש"י רוצה, עשה עצמו כאילו לא ידע, מה זה חשוב? אומר הכלי יקר, אתם לא מבינים מה זה אשר לא ידע את יוסף. זה לא ויקום מלך חדש על מצרים שהוא לא שמע מי היה יוסף במצרים. זה לא חשוב, קודם כל בטוח שהוא שמע, ב' זה לא משנה אם הוא לא שמע. ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. תראו רק את ההתחלה של הכלי יקר, במקור 9. ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, רואים? כי לא ידע מה שקרה ליוסף, מה? זה פילי פלאות. לא ידע מה שקרה ליוסף כי אחיו, של מי? של יוסף, היו משתדלים בכל עוז להעבידו ולבטל חלומותיו. זה כלי יקר. כלומר, את מה הוא לא ידע שקרה ליוסף? לא את מה שהיה במצרים עם יוסף. הוא לא ידע את ההיסטוריה של יוסף. שהאחים רצו להעביד אותו ולבטל חלומותיו, ולא הועילו להם כל נכליהם אשר נקלו, כי רצון האל יתברך היה עם יוסף לגדלו, ודבר אלוקנו יקום לעולם. אם הטיפש הזה היה יודע מה שקרה ליוסף, הוא היה יודע שכל הניסיונות שלו בסוף לא יצליחו, ועם ישראל יישאר. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, הוא לא הבין... שהקודש ברוך הוא לא ייתן לך לזרוק את החלומות לבור, גם אם תזרוק את יוסף לבור. עם ישראל יצא מזה. הוא חשב שאפשר לגמור את זה, כי הוא לא ידע את הסיפור של יוסף מההתחלה. הוא עוד לא למד בישב, הוא לא הכיר איך באמת בסופו של דבר הכל התגלה. כי זה סיפור הגדה של פסח. איך מהגנות יצאנו אל השבח. אבל איך אתה תבין את כל הסיפור הזה אם לא תדע איפה באמת מתחילה הגנות? מה היו המסקנות האישיות שלך מזה? מה יעזור אם תתחיל ללמוד את ההיסטוריה של עם ישראל מאברהם אבינו אם לא תדע שמתחילה לפני אברהם אבינו עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ואולי גם אתה עדיין קצת עובד עבודה זרה לפעמים, תבדוק היום ואתמול ומחר. ואולי גם לך עוד יש איקס עבודות זרות ובהגנה של פסח אתה צריך להשתחרר מהן? כשסיפרנו לך, עבדים היינו לפרעה במצרים, לא ביקשנו ממך עכשיו לדעת מידע היסטורי מרתק. ביקשנו ממך לשאול אותך, אולי גם אתה קשור לאיך נעשינו עבדים לפרעה במצרים גם היום? יציאת מצרים היא לא רק יציאת מצרים. זה כל התנ"ך כולו.
זה כל ההיסטוריה כולה. חז"ל אומרים, אסתר סוף כל הניסים. שאלו כל ילד מה קרה בפורים. אגיד לכם מיד, בפורים ניצחנו את המן, המן רצה להרוג את היהודים, אנחנו ניצחנו אותו. למה המן רצה להרוג את היהודים? כי היה רשע גדול גדול גדול, והבן שלו היה וייזצה, ואשתה הייתה זרש מצויה, נכון, נכון, באוזני המן, הכל נכון, מאה אחוז. אבל אולי המן רצה להרוג את היהודים מסיבה הרבה יותר מובנת ופשוטה. כי מגילת אסתר מתחילה בפרק א', היא לא מתחילה בפרק ג', ו', שפתאום המלך גידל את המן. זה לא התחיל ככה פתאום. בכלל, מגילת אסתר, כדאי לזכור, מתחילה משנת 3 למלך אחשוורוש, ומסתיימת בשנת 12. זה 3 קדנציות. זה הרבה זמן. ובשנים האלה קורים הרבה דברים, ובפרק א', חוץ מבשתי ואלטרנטיבות לבשתי ועוד כל מיני דברים, יש גם סעודה גדולה מאוד. וכדאי לזכור אגב שהסעודה הזאת שמנהל אחשוורוש בעיר הבירה של פרס היא המעצמה העולמית הגדולה בעיר הבירה שושן, מתרחשת באותם ימים שהיהודים המשונים שקיבלו את הקריאה של עזרא מנסים לבנות את בית המקדש בירושלים. את זה אנחנו זוכרים. באותם ימים שבהם יש ככה ניסיונות להקמת מדינה בישראל, 40-50 שנה כבר. ובסעודה אצל אחשוורוש יושבים כל העולם כולו וכל היהודים, איך כתוב שם, וכלים מכלים שונים. נכון, אוכלים בכלי המקדש, לא נורא כל כך. קוראים את זה במגילת איכה, אבל אפשר להמשיך. אז עושים בהר הבית משהו, אבל ממשיכים. ואחרי זה אומרים שם חז"ל בסעודה של אחשוורוש, בכלים האלה אכלו כרצון איש ואיש, לעשות כרצון איש ואיש. מסבירים חז"ל איך עושים כרצון איש ואיש, אפשר להבין אצל כל בני האדם, אבל אצל יהודים איך עושים כרצון איש ואיש. אומרים חז"ל, נתנו, זה מדרש מפורש, כל אחד את ההכשר שלו. כל אחד קיבל איזה הכשר שהוא רוצה, ומי שמכיר יהודים יודע שכל אחד רצה לפחות שניים. כל אחד מה שהוא רוצה. והכל היה נפלא. רק היה שם אחד, פרובוקטור, מרדכי היהודי, שהוא טען שהמן מסוכן. כולם הכירו את המן, אבל אמרו לו שזו מפלגה זניחה. שיפסיק לעשות עסק, והוא בעצמו עוד יקים עלינו את המן. ולכן אגב הוציאו אותו מהסנהדרין, את מרדכי, כי הוא נורא עצבן את כולם. ממש היה פרובוקטור. ותשע שנים לפני הוא אמר, עוד יהיה פה סכנה. אמרו שהוא לא נורמלי. הוא צריך לטפל בו, שזה פשוט לא, זה לא ייתכן. הוא אמר, ותראו מה היה במצרים, ותראו מה... אמרו לו, אבל פה זה לא שם. העולם לא ייתן. ואמרו לו, אחשוורוש. אמרו לו, כורש. ואמרו לו, תתבייש. איך אתה מדבר כך? הוא ישב שם והתבן, ולא קרא, ולא השתחווה. ויעשה מניפולציות, והכניס את אסתר, וממש עשה דברים, היחידים ששמעו אותו היו התינוקות מהמדרשים. החלק הכי חשוב, גם בסוף הוא היה רצוי רק לרוב אחד. זאת ההוכחה שמגילת אסתר היא יהודית. כי והפשט נשאר אותו דבר, זה לא יכול להיות שהוא צדק, זה לא ייתכן. וכולי. תחילת הניסים וסוף הניסים הם אותו סיפור. אנחנו מתחילים את זה באמן. המלך אחשוורוש גידל את אמן. אבל אנחנו ישבנו בסעודה שממנה אמן גדל. אנחנו לא הלכנו לקריאה של עזרא הסופר לבוא לירושלים. הוא קרא לנו הרבה לפני מגילת אסתר לבוא לירושלים. אנחנו התחלנו ללמוד את מגילת אסתר בלי ללמוד עוד פעם את עזרא ונחמיה לפני כן. אנחנו חוזרים כל פורים ללמוד את מגילת אסתר בלי ללמוד עזרא ונחמיה לפני כן. אנחנו לומדים כל פעם את הגדה של פסח ומתחיל בגנות מביירהו אותנו בלי ללמוד לפני כן את ויגור שם במצי מעד ואי שם לגוי גדול עצום ורב. אנחנו תמיד מתחילים ספר שמות מביירהו מלך חדש על מצרים ולא מאובני ישראל פרו וישרצו וירבו. אבל שם מתחילה הגנות. למה היא גנות? כי שם השם לא יכול להתגלות. ואז צריך לדעת מה שמו. ואז באה התשובה הגדולה. וכשם שצריך לדעת מהי התשובה על מתחילה עובדי עבודה זרה, כך באותה מידה. צריך לדעת אישי. מהי התשובה שלי על עבדים היינו לפרעה במצרים? ספר הגלות והגאולה מתחיל במקום האמיתי שבו מתחילה הגלות, כמו שהוא מסתיים במקום האמיתי שבו מגיעה הגאולה, כשהענן מלא את המשכן וכבוד השם מלא את המשכן. ערב טוב.